בקיצור נמרץ, המחקרים הבולטים מן המחצית הראשונה של מאי 2021. היעילות והבטיחות של טיפול נוגד תסיות כפול לעומת טיפול מונותרפי במניעה שניונית של אירועי מוח. במאמר שפורסם בכתב העת Circulation, חוקרים מדווחים על תוצאות מחקר חדש, ומהן עולה כי טיפול נוגד תסיות כפול עדיף על טיפול נוגד תסיות בתכשיר יחיד להפחתת הסיכון להישנות אירוע מוח ומשלב של אירוע מוח, התקף איסכמי חולף, תסמונת כלילית חדה ותמותה מכל סיבה. עם זה, טיפול נוגד תסיות כפול מלווה בסיכון מוגבר לדימום מג'ורי, אלא אם הטיפול היה מוגבל לפרק זמן של 30 יום ולא כלל משלב של אספירין עם טיקגרלור, ברילינטה. ברקע למחקר החוקרים מסבירים כי טיפול נוגד תסיות כפול עם אספירין וקלופידוגרל לתקופת זמן מוגבלת מומלץ כיום לחולים לאחר אירוע מוח מינורי שאינו על רקע תסחיף לבבי. כעת הם השלימו מטה-אנליזה של כל המחקרים הגדולים להשוואת היעילות והבטיחות של טיפול נוגד תסיות כפול לעומת טיפול מונותרפי למניעה שניונית של הישנות אירוע מוח או התקף איסכמי חולף. התוצאים העיקריים כללו אירוע מוח ומשלב של אירוע מוח, התקף איסכמי חולף, תסמונת כלילית חדה ותמותה מכל סיבה. תוצא הבטיחות כלל דימום מג'ורי. החוקרים אספו נתונים אודות 27,358 משתתפים, כאשר איכות העדויות הייתה בדרגה בינונית עד נמוכה, וההטרוגניות הייתה נמוכה. בהשוואה לטיפול מונותרפי, טיפול נוגד תסיות כפול הפחית את הסיכון לאירוע מוח חוזר, סיכון יחסי של 0.71 מובהק סטטיסטית, ולתוצאה המשולב, סיכון יחסי מובהק של 0.76, אך לווה בעלייה בסיכון לדימום מג'ורי, סיכון יחסי מובהק של 2.17.
מניתוח לפי תת קבוצות, עלה כי טיפול נוגד תסיות כפול לתקופה של עד 30 יום, לווה בסיכון מוגבר לדימום בהשוואה לטיפול מונותרפי, סיכון יחסי של 1.94. עם זאת, החוקרים מדווחים כי הסיכון לדימום עם טיפול משולב, במידה שהוא ניתן לפרק זמן עד 30 יום,
לאחר הוצאת חולים שקיבלו טיפול במשלב אספירין עם טיק אגרלור, ונשארו חולים עם טיפול כפול, למשל אספירין עם קלופידוגרל, היה דומה לסיכון שתועד עם טיפול מונותרפי.
החוקרים מסכמים וחוטבים כי טיפול נוגד תסיות כפול מפחית את הסיכון להישנות אירוע מוחי ומשלב אירועים איסכמיים או תמותה מכל סיבה בהשוואה לטיפול מונותרפי. אמנם טיפול נוגד תסיות כפול מלווה בסיכון מוגבר לדימום מג'ורי, אך לא תועד הבדל בסיכון לדימום במידה שניתן טיפול נוגד תסיות משולב לפרק זמן של עד 30 יום, ולא היה מדובר במשלב אספירין עם ברילינטה, טיקגרלור.
מטופלים רבים נוטלים טיפול כפול נגד קרישה ללא אינדיקציה ברורה. מחקר שפורסם בג'אמה אינטרנל מדיסין הראה כי אחד מכל שלושה מטופלים המטופלים בנוגדי קרישה ישירים דרך הפה, DOAC, מקבלים בנוסף טיפול באספירין ללא אינדיקציה ברורה, מה שחושף אותם לסיכון מוגבר לדימום. המחקר בדק 3,280 מטופלים שטופלו ב-DOAC לטיפול בפרפור פרוזדורים או במחלות טרומבואמבוליות ורידיות, VTE, ללא היסטוריה של אוטם שריר הלב או היסטוריה של החלפת מסתם לב. מתוכם 1,107, 33.8% חולים שלא הייתה להם אינדיקציה ברורה לטיפול באספירין, טופלו הן באספירין והן ב-DOAC. המחקר הראה כי לאחר תקופת מעקב ממוצעת של כ-20.9 חודשים, לחולים שטופלו הן באספירין הן ב-DOAC היו יותר אירועי דמם משמעותיים בהשוואה לחולים שטופלו רק ב-DOAC, 31.6 לעומת 26.0 אירועים ל-100 שנות חולה בהתאמה. כאשר בדקו החוקרים סוגים ספציפיים של אירועי דמם, הם הבחינו שדימום קל היה שכיח יותר באופן משמעותי בקבוצת הטיפול בשתי התרופות בהשוואה לטיפול רק ב-DOAC. 26.1 לעומת 21.7 אירועים לכל 100 חולים בהתאמה. עם זה, דימום משמעותי היה שכיח יותר בטיפול הכפול, אך ההבדל לא היה מובהק סטטיסטית. בנוסף, הטיפול הכפול לא היה קשור להבדל משמעותי בתוצאים הטרומבוטיים. המגבלות העיקריות במחקר היו שהשימוש באספירין לא היה אקראי והוארך רק פעם אחת בזמן תחילת המחקר. בנוסף, ייתכן שלחוקרים לא היו נתונים על מטופלים שנטלו אספירין ללא מרשם במקרים מסוימים.
תוצאות אלה מדגישות את החשיבות של סקירות רפואיות תקופתיות לחולים ממחלות לב וכלי דם. הספרות הרפואית מתקדמת במהירות, וניתן לראות כי טיפולים שהפכו לטיפול שגרתי כמו אספירין למניעה ראשונית, מתיישנים מיום ליום. כל זאת לאור הראיות וההנחיות האחרונות שיצאו, שאינן תומכות במתן אספירין למניעה ראשונית, עקב עלייה בסיכון לדימום, זאת למרות התועלת הפוטנציאלית.
טיפול בהיפנוזה עשוי להפחית שימוש באופיואידים לאחר ניתוח. מנתונים חדשים שהוצגו במהלך הכינוס השנתי מטעם ה-American Academy of Pain Medicine, עולה כי טיפול בהיפנוזה עשוי לשמש כאמצעי יעיל להפחתת השימוש באופיואידים להקלה על כאב לאחר ניתוח. המחקר נערך בסטנפורד בין אוקטובר 2017 לדצמבר 2019, וחלל 64 חולים שעברו ניתוח להחלפה מלאה של מפרק הברך, אשר חולקו באקראי לטיפול היפנוזה, 31 חולים, או לקבוצת ביקורת, 33 חולים. משתתפים בקבוצת טיפול בהיפנוזה השלימו מפגש היפנוזה בין 10 דקות, בין שבוע ועד יממה לפני הניתוח, וכן הייתה להם גישה להקלטה של המפגש, כך שהם היו יכולים להתקשר בכל רגע ולשמוע את המפגש בכל עת. כאשר בסוף ההאזנה הם השאירו את פרטי תאריך הלידה ושמם. כך החוקרים עקבו אחר תדירות ההאזנה להקלטה. מן הנתונים עלה כי חלה ירידה של 24% בהיקף השימוש באופיואידים לאחר ניתוח בקבוצת ההתערבות בהשוואה לקבוצת הביקורת. השימוש הממוצע באופיואידים לאחר ניתוח עמד על מינון מקביל ל-2.9 מיליגרם מורפין בשעה בקבוצת ההתערבות, בהשוואה ל-8.3 מיליגרם מורפין בשעה בקבוצת הביקורת.
בנוסף, כאשר החוקרים התמקדו במשתתפים במחקר אשר נטלו אופיואידים טרם הניתוח, הם מצאו כי באלה בקבוצת ההיפנוזה, 9 חולים, נרשמה ירידה של 55% בהיקף השימוש באופיואידים לאחר ניתוח, בהשוואה לאלה בקבוצת הביקורת, 8 חולים. היקף השימוש באופיואידים לאחר ניתוח עמד על 3.4 מיליגרם מורפין בשעה, לעומת 7.5 מיליגרם מורפין בשעה, בהתאמה. שביעות הרצון עם היפנוזה הייתה גבוהה, כאשר 72% מהמשתתפים בזרוע ההתערבות דיווחו על הקלה בכאב, ו-93% דיווחו כי יבחרו בטיפול זה שוב בעתיד. החוקרים מקווים כי ההתערבות תזכה לתשומת לב מצד מנתחים ורופאים פנימיים ומרדימים, ככלי חשוב להפחתת השימוש באופיואידים בחולים לאחר ניתוח.
חולים לאחר השתלת ICD מצויים בסיכון מוגבר להתפתחות דיכאון וחרדה. מנתונים שהוצגו במהלך כינוס ה-EHRA, ה-European Heart Rhythm Association, עולה, כי יש מקום להשלים בדיקות תקופתיות ולאורך חודשים עד שנים להערכת דיכאון וחרדה לחולים לאחר השתלת ICD, Implantable Cardioverter Defibrillator, ולא רק בתקופה המוקדמת לאחר ההשתלה. מדגם המחקר כלל 1,040 חולים לאחר השתלת ICD בפעם הראשונה בחייהם, באחד מחמישה מרכזים ברחבי דנמרק. המשתתפים השלימו שאלונים להערכת דרגת החרדה, דיכאון ואיכות חיים, והיו במעקב פרוספקטיבי עם הערכות חוזרות לאחר 3, 6, 12 ו-24 חודשים. מקרים חדשים של חרדה ודיכאון זוהו בנוכחות מדדים חיוביים בסולם HADS, Hospital Anxiety and Depression Scale, דיכאון וחרדה תת-קלינית גם השפיעו על הסיכון. מניתוח הנתונים עלה כי הסיכון להופעה חדשה של חרדה היה גבוה ב-66% באלו שהיו נשואים או עם בן או בת זוג. השתלת ICD כחלק ממניעה שניונית לוותה בעלייה של 43% בסיכון הזה. תפקוד ירוד נקשר עם עלייה של 48% בסיכון להופעת חרדה לאחר השתלת ICD. מעניין לציין כי בקרב חולים מסוג אישיות המוטרד באופן קרוני, המתאפיין בגישה פסימית וחרדה, ביחד עם עיכוב חברתי, נרשמה עלייה של 150% בסיכון להתפתחות חרדה.
באשר להופעה חדשה של דיכאון, אישון לווה בעלייה של 113% בסיכון להופעת דיכאון לאחר השתלת ICD. דיווח עצמי על יכולת תפקודית ירודה, לווה בעלייה של 64% בסיכון הנעל, ובקרב חולים עם סוג אישיות המוטרד באופן כרוני, נרשמה עלייה של 153% בסיכון לדיכאון חדש. גיל מתקדם הפחית את הסיכון להופעה חדשה של חרדה בהיקף של 46%, והפחית את הסיכון להתפתחות דיכאון לאחר השתלת ICD בשיעור של 43%. ממצאי המחקר מעידים כי רופאים מפספסים חולים רבים המפתחים הופעה חדשה של דיכאון או חרדה לאחר השתלת ICD, כאשר מעבר להשפעה על איכות החיים, להפרעות אלה עשויה להיות השפעה על הסיכון להפרעות קצב חדריות ותמותה. לאור זאת, בדיקת סקר חד פעמית לזיהוי דיכאון או חרדה בסמוך להשתלת ICD אינה מספקת.
הערכת הסיכון לסרטן מעי גס בקרובי משפחה מדרגה ראשונה של מטופלים עם פוליפים במעי הגס וברקטום. במאמר שפורסם בכתב העת British Medical Journal, חוקרים מדווחים על תוצאות מחקר חדש, ומהן עולה כי אחאים וילדים של נבדקים עם פוליפים במעי הגס והרקטום מצויים בסיכון מוגבר לסרטן מעי גס ורקטום, בפרט להופעה מוקדמת של הממאירות. החוקרים ביקשו לבדוק את הסיכון לסרטן מעי גס ורקטום בקרובי משפחה מדרגה ראשונה, הורים ואחאים של מטופלים עם פוליפים במעי הגס וברקטום. הם השלימו מחקר מקרה ביקורת והתבססו על נתוני אספרסו, ה-Epidemiology Strengthened by Histopathology Reports in Sweden, להתאמה בין 68,060 חולים עם סרטן מעי גס ורקטום, ו-333,753 ביקורות תואמות. לאחר תקנון לסיפור משפחתי של סרטן מעי גס ורקטום ומשתנים נוספים, בנוכחות קרוב משפחה מדרגה ראשונה עם פוליפ במעי הגס וברקטום, 8.4% מאלו עם סרטן מעי גס ורקטום ו-5.7% מהביקורות, נרשמה עלייה של 40% בסיכון לסרטן מעי גס ורקטום. יחסי הסיכויים נעו בין 1.23 בנוכחות פוליפים היפרפלסטיים ועד 1.44 בנוכחות אדנומה טובולובילוזית. הסיכון האבסולוטי לסרטן מעי גס ורקטום הספציפי לגיל נבחן בהתאם לסיפור משפחתי של פוליפים, והוא נבחן על בסיס ההיארעות של סרטן מעי גס ורקטום בשוודיה בשנת 2018. לדוגמה, הסיכון האבסולוטי לסרטן מעי גס באלו בני 60 עד 64 עם ובלי סיפור משפחתי של פוליפים במעי הגס וברקטום בהתאמה עמד על 94.3 ו-67.9 מקרים ל-100,000 גברים ועל 89.1 ו-64.1 מקרים ל-100,000 נשים.
הקשר בין סיפור משפחתי של פוליפים והסיכון לסרטן מעי גס ורקטום היה בולט יותר עם עלייה במספר קרובי משפחה מדרגה ראשונה עם אבחנה של פוליפים. שני קרובי משפחה מדרגה ראשונה ומעלה, יחס סיכויים של 1.70, פי נמוך מ-0.001, ועם הבחנה של פוליפים בגיל צעיר יותר. לפני גיל 50 שנה, יחס סיכויים של 1.77, פי נמוך מ-0.001. קשר בולט במיוחד זוהה עם הופעה מוקדמת של סרטן מעי גס ורקטום, הבחנה לפני גיל 50 שנה, עם סיכון גבוה פי 3 בנוכחות שני קרובי משפחה ומעלה. לאור ממצאי המחקר, החוקרים קוראים לשקול בדיקות סקר מוקדמות לסרטן מעי גס ורקטום בקרובי משפחה מדרגה ראשונה של מטופלים עם פוליפים.
רופאי משפחה בוחרים פעמים רבות בטיפול תרופתי לא הולם בחולים עם מחלת כליות קרונית. בחולים עם מחלת כליות קרונית יש להימנע מתרופות רבות או להתאים את המינון של תרופות אחרות לתפקוד הכלייתי. עם זה, מתן מרשמים לתרופות העלולות להיות לא הולמות נפוץ בכל השלבים של מחלת כליות קרונית. כך עולה מנתונים שפורסמו בכתב העת British Journal of General Practice. מטרת המחקר הייתה לבחון את שיעורי ההימצאות של מתן תרופות אסורות לשימוש ותרופות העלולות להיות לא הולמות מצד רופאי משפחה לטיפול בחולים עם מחלת כליות קרונית ידועה. החוקרים התבססו על המלצות ה-British National Formulary אודות תרופות אסורות לשימוש ומהן יש להימנע ותרופות הדורשות התאמת מינון. מחלת כליות קרונית הוגדרה בנוכחות קצב פינוי גלומרולרי של עד 60 מיליליטר לדקה ל-1.73 מטרים בריבוע. מדגם המחקר כלל 28,489 חולים עם מחלת כליות קרונית, מהם 70.1% הובחנו עם מחלת כליות קרונית בשלב 3A, 22.4% הובחנו עם מחלה בשלב 3B, 5.9% עם מחלה בשלב 4 ו-1.5% עם מחלת כליות קרונית בשלב 5. מן הנתונים עולה כי 3.9% מן החולים עם מחלת כליות קרונית בשלבים 3A עד 5 קיבלו מרשם לתרופה אחת או יותר האסורה לשימוש באוכלוסייה זו. 24.3% קיבלו מרשם לתרופה אחת או יותר ממנה מומלץ להימנע באוכלוסיית חולים זו, ו-15.2% קיבלו מרשם לטיפול במינון גבוה מן המומלץ בחולים עם מחלת כליות קרונית.
השימוש בתרופות עם התוויית נגד לטיפול היה שונה בהתאם לשלב מחלת הכליות הכרונית, וניתן בשכיחות הגבוהה ביותר לחולים עם מחלת כליות כרונית בשלב 4, 36%. השימוש בתרופות העלולות להיות מסוכנות ומהן יש להימנע במידת האפשר, היה נפוץ בכל שלבי מחלת הכליות הכרונית, ונע בין 19.4% באלה עם מחלת כליות כרונית בשלב 4, ועד 25.1% באלה עם מחלה בשלב 3A. שימוש בתרופות שניתנו במינון גבוה מהמינון המקסימלי המותר בחולים אלה, היה נפוץ ביותר בחולים עם מחלת כליות כרונית בשלב 4, 26.4%. החוקרים קוראים לפתח ולבחון התערבויות לשיפור בטיחות מתן מרשמים לטיפול תרופתי באוכלוסייה זו של חולים בסיכון גבוה.
לתמיכה תזונתית חשיבות מרכזית בטיפול בחולים עם אי ספיקת לב. תמיכה תזונתית מותאמת אישית במבוגרים המאושפזים בשל אי ספיקת לב קרונית, והינם בסיכון תזונתי גבוה, עשויה להפחית את הסיכון לתמותה או לסיבוכים קרדיו-וסקולריים, בהשוואה להמשך תזונה סטנדרטית של בית החולים. כך עולה מתוצאות מחקר חדש שפורסמו בכתב העת Journal of the American College of Cardiology. ברקע למחקר החוקרים מסבירים כי הידרדרות המצב התזונתי במהלך אשפוז בחולים עם אי ספיקת לב מלווה בשיעורי תמותה מוגברים. לא ברור אם תמיכה תזונתית במהלך האשפוז מפחיתה את הסיכונים הללו או שמה עלולה להזיק בשל עלייה בצריכת מלח ונוזלים. במסגרת המחקר הם ביקשו לבחון את ההשפעה של תמיכה תזונתית על התמותה של חולים מאושפזים עם אי ספיקת לב קרונית המצויים בסיכון תזונתי. מדגם המחקר כלל 645 חולים עם אי ספיקת לב קרונית, 234 חולים עם החמרת אי ספיקת לב חדה, אשר לקחו חלק במחקר EFFORT, Effect of Early Nutritional Support on Frailty, Functional Outcomes and Recovery of Malnourished Medical Inpatients. המשתתפים חולקו באקראי לתמיכה תזונתית פרטנית בהנחיית פרוטוקול, במטרה לתמוך בהשגת יעדי צריכת אנרגיה, חלבון ומיקרונוטריאנטים, זרוע ההתערבות, או לקבלת ארוחות סטנדרטיות של בית החולים, זרוע הביקורת. התוצא העיקרי של המחקר היה שיעורי תמותה מכל סיבה לאחר 30 ימים.
מהנתונים עולה כי שיעורי התמותה לאורך 180 יום עלו עם עלייה בחומרת ההפרעה התזונתית. יחס סיכויים לכל עלייה של נקודה אחת במדד Nutritional Risk Screening 2002 של 1.65, פי שווה 0.001. לאחר 30 יום, 27 מבין 321 משתתפים בקבוצת ההתערבות, שהם 8.4%, הלכו לעולמם. זאת בהשוואה ל-48 מבין 324 חולים, 14.8% בזרוע הביקורת, יחס סיכויים של 0.44. בקרב חולים בסיכון תזונתי גבוה, תועדה התועלת הרבה ביותר לתמיכה תזונתית. ההשפעה על שיעורי התמותה נותרה מובהקת סטטיסטית לאחר 180 ימי מעקב. בקרב חולים בזרוע ההתערבות, תועד גם סיכון נמוך יותר לסיבוכים קרדיו-וסקולריים מג'וריים לאחר 30 ימים. 17.4% לעומת 26.9%, יחס סיכויים של 0.50. ממצאי המחקר תומכים בהשלמת בדיקות סקר להערכת הפרעות תזונתיות בעת הקבלה לאשפוז, ולאמץ תוכנית תמיכה תזונתית פרטנית בחולים עם אי ספיקת לב כרונית ובסיכון תזונתי גבוה.
תפקוד כלייתי ירוד מלווה בסיכון מוגבר לדמנציה. בקשישים עם תפקוד כלייתי לקוי ייתכן סיכון מוגבר להתפתחות דמנציה, כך עולה מתוצאות מחקר חדש משוודיה. החוקרים בחנו את הקשר בין קצב פינוי גלומרולרי משוער ובין הסיכון לדמנציה בקרב יותר מ-329 אלף תושבי סטוקהולם, אשר היו במעקב לאורך תקופה ממוצעת של 5 שנים, היו בני 65 ומעלה, והיו ללא היסטוריה של דמנציה או טיפול כלייתי חלופי. במהלך המעקב, 5.8% מן התושבים הובחנו עם דמנציה, ומן הנתונים עלה כי עם הירידה בתפקוד הכלייתי נרשמה עלייה בסיכון לדמנציה. בקרב אלו עם קצב פינוי גלומרולרי תקין, קצב פינוי גלומרולרי משוער של 90 עד 104 מיליליטר לדקה, תועדו 7 מקרי דמנציה לכל 1,000 שנות אדם. מנגד, באלו עם מחלת כליות חמורה, קצב פינוי גלומרולרי משוער נמוך מ-30 מיליליטר לדקה, תועדו 30 מקרים של דמנציה לכל 1,000 שנות אדם. לאחר תקנון למשתנים שונים, באלו עם מחלת כליות קרונית מתונה, קצב פינוי גלומרולרי משוער של 30 עד 59 מיליליטר לדקה, תועדה עלייה של 71% בסיכון להתפתחות דמנציה, בהשוואה לאלו עם תפקוד כלייתי תקין, ובאלו עם מחלת כליות חמורה, תועדה עלייה של 162% בסיכון הזה.
בתת קבוצה של 205,622 משתתפים עם בדיקות דם מרובות לאורך שנה אחת, החוקרים מצאו כי ירידה חדה יותר בקצב פינוי גלומרולרי במהלך אותה תקופת זמן, לוותה בסיכון גבוה יותר להבחנה של דמנציה בשלב מאוחר יותר. החוקרים קובעים כי ניתן היה לייחס 1 מכל 10 מקרי דמנציה לקצב פינוי גלומרולרי משוער של 60 מיליליטר לדקה ומטה, כאשר שיעור זה גבוה יותר מהשיעור המיוחס לגורמי סיכון אחרים לדמנציה, כמו מחלות לב וכלי דם וסוכרת. ממצאי המחקר מעידים כי מחלת כליות כרונית הינה גורם סיכון אפשרי לדמנציה, אך החוקרים מדגישים כי מדובר בקשר בין השניים, ואין הוכחה לסיבתיות.